כן, גם נוח ניצל בתיבה ממים וגם משה. אלא שיש כמובן הבדל גדול שתכף נדבר עליו. לו היה רק העניין הזה של המים והתיבה, לא הייתי לומד מזה יותר מדי, כי אפילו גזירה שווה בפרשנות צריכה להיות יותר חזקה, יותר מבוססת. אבל יש 40 יום ו-40 לילה? יש 40 יום ו-40 לילה? המבול היה 40 יום ו-40 לילה? משה היה בהר 40 יום ו-40 לילה? זה כבר לא יכול להיות מקרה, נכון? זאת אומרת, זה כבר עושה רושם שהתורה מתכוונת לרמוז להשוואה בין שתי הדמויות האלה. כן? יש שבעת הימים, שהם כמובן תופסים מקום גם אצל נוח וגם אצל משה. והיא בשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. כן? ויחסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, פרשת השבוע. ולפני שאני נכנס לעוד כמה פרטים, אתם יודעים, כמובן, יודעים ויודעות, שיש מצוות, שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, אצל נוח נסתיימו המצוות שהתחילו אצל אדם הראשון, ויש תורה למשה מסיני, נכון? זאת אומרת, נוח הוא דמות מעצבת מבחינת חיוב מצוות לכלל בני האדם, ומשה לבני ישראל. אז אני מסכם עד עכשיו. מים ותיבה, הצלה ממים על ידי תיבה אצל נוח ואצל משה, 40 יום ו-40 לילה אצל נוח ואצל משה, שבעת הימים, שבעת הימים, מצוות בני נוח, מצוות למשה מסיני. עד כאן, זה מספיק בשביל להגיד שהתורה מתכוונת להשוות את שתי הדמויות האלה. בואו נראה עוד כמה רמזים ברורים. השם אומר אל משה בחטא העגל, הרף ממני, אני לוקח את הניסוח בדברים, הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמיים. ואמחה את שמם מתחת השמיים, איפה מופיע הביטוי הזה? פרשת המבול, נכון? ונוח הם זוכרים. נכון שהם זוכרים? אתם רוצים לראות את זה לפנים? עד רבה. מספיק חומשים לצורך העניין. איזה תנ"ך, זה התנ"ך הכי יפה בעולם. כן? זה הכתר. אם כן, מה שאמרתי עכשיו כתוב בדברים ט', שמשה מתאר את חטא העגל. תמצאו אתם, כן. הרס ממני ואשמידם ואמחה את שמה מתחת השמיים. השימוש בביטוי ואמחה, שהוא ברור ששימוש בביטוי של פרשת המבול לצורך תיאור ההווה אמינא של חטא העגל. ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. איפה הפסוק הזה בדברים? הרס ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמיים. יש חטא העגל בשמות ויש חטא העגל בדברים. הפסוק הזה נמצא בדברים. מישהו ימצא אותו, יקרא אותו? טק. דברים טק. י"א, דברים ב' י"א, י"א. אם כן, תראו דברים ט' י"ד, ארס ממני ואשמידם הם חטא שמה מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי, לגוי, עצום ברב ממנו. זאת אומרת, בעצם, מה אהבה אמינה של פרשת חטא העגל, היא אהבה אמינה של דור המבול. מכל האנושות נשאר נוח וייסד אנושות מחדש, מכלל שבטי ישראל, מכלל עם ישראל, יישאר משה והוא ייסד עם ישראל חדש, נכון? זה בעצם רק בלנדויקת. עכשיו בואו נראה את ההבדל. נראה את ההבדל. ונוח מצא חן בעיני השם? זוכרים? זוכרים ונוח מצא חן בעיני השם? למדתם עכשיו. ונוח מצא חן בעיני השם סוף בראשית. מה אומר משה? תעברו עכשיו לשמות פרק למד ג' בתפילת משה. איפה משה משתמש בביטוי הזה למצוא חן? למצוא חן. למצוא חן זה לא תחרות של יופי. כן, זה לא מלכת החן, זה לא מלכת היופי. למצוא חן זה חנינה ורחמים. לפי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, זה אומר שקל לרחם עליה וקשה להתחזר אליה. ואפילו אחשוורוש לא מסוגל להתחזר אליה. אם היא הייתה יפה או לא, שאלה אחרת. כן, הגמרא מפילה ספק בזה, אם היא הייתה יפה. כי היום משתמשים בחן במובן של סוג מסוים של יופי, אבל חן במקרא וחנינה ורחמים. תנוח מצא חן בעיני השם, מצא חנינה ורחמים בעיני השם. מה אומר משה? אם מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו. ולפני כן הוא אומר, גם מצאת חן בעיניי. זאת אומרת, משה משתמש באותו ביטוי שנאמר על נוח, למצוא חן בעיני השם. אם מצאתי חן בעיניך, עוד יהיה מיני ברכך וידעך. למה נמצא חן בעיניך? מה כתוב אחרי זה? הוא ראה את ימך, אדוני הזה. מה זאת אומרת? מה משה אומר פה? אם מצאתי חן בעיניך, אז מה אני לא מסכים? למה אני לא מסכים? שרק אני אשאר ואני הוליד עם ישראל חדש. אני לא מוכן להיות נוח. אם מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. וראה כי עמך אדוני הזה. עוד יהיה מיני את דרכיך, למה אני מצא חן בעיניך? וראה כי עמך אדוני הזה. לא מוכן להיות נוח. עוד ביטוי יפה שמשה משתמש בו, ואתה, תמצאו את הפסוק הזה, ואתה אם תישא אחת הטעם, אז בסדר, כמו שלא נראיתי, ואם עין, אם עין, מה כתוב? ואתה אם תישא אחת הטעם, ואם עין, תמצאו. כן, יש כאלה שיודעים. ואתה אם תישא אחת הטעם ועם עין, נחייני, נחייני נא מספרך אשר כתבת. אומר השם למשה, מי אשר חטא לי אם אכן הוא מספרי. זאת אומרת, השימוש בביטוי מחיינה, אינכנו, אינכי עצמם, למצוא חן בעיני השם. עכשיו, אפשר כבר לומר בוודאות שהתורה משרה את נוח ואת משה. אגב, יש עוד מקבילות. אם תעשו רשימה של ביטויים שמופיעים אצל משה ואצל נוח, תמצאו עוד. וזה אתגר מעניין.
מי שרוצה יותר השלב בנוח לאברהם.
רגע, חכה. לשם אני חותם. אבל אני עושה את זה דרך זה שהתורה עושה השוואה בין נוח למשה.
גם הפסוק שהזכרנו פה, אני ועמך, זה בניגוד ממש כותבי למה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, והעם אשר אתה אשר העלית
בארץ ישראל. יש ניגוד כותבי, נכון. אם כן, התורה משתמשת, משה משתמש בלשונות של דור המבול, כדי לומר משהו הפוך לדור המבול, נכון? אני לא מוכן להיות נוח. אני מצרב לגזרה שמשמעה השמדת עם ישראל ואני אעשה עם ישראל חדש. כלומר, משה מצרב להיות נוח של בני ישראל. ומשה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אגב, הוא מתווכח הרי עוד מיפנה, נכון? משה מתווכח. נוח לא עלה בדעתו שאפשר להתווכח. ואולי אי אפשר להשים אותו. איש צדיק תמים היה בדורותיו. לא עלה בדעתו של נוח שיש איזשהו מקום לעמוד מול האלוהים ולומר אני לא מסכים. אם אני צריך להיות כלי בשיטה הזאת של השמדה הזאת, אני לא מסכים. לא ביקש רחמים על בני דורו בלשון המדרש. נוח לא ביקש רחמים על בני דור. אז תכף תגידו לי שמה שהוא כן עשה לפי המדרש, מה הוא כן עשה? זה מדרש מאוד מפורסם, 120 שנה, בני התיבה, כדי שכולם יראו וכולם ילמדו לקח, סיכום הקטנה. הוא לא מבקש רחמים על בני דורו, הוא לא אומר, עומד ואומר, ריבונו של עולם, ואי אפשר. תכף נראה מי כן עושה את זה, נוח לא עושה את זה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, שותק ומקבל את הדין, מקבל את הדין, שכל העולם נשמע והוא ינפק. הוא נכנס לתיבה. עכשיו אני אנסח את הכותרת לחלק הזה של השיעור. משה, נוח לתיבה נכנס, משה מתיבה יצא. נוח בן 600 שנה נכנס לתיבה להציל את עצמו ואת משפחתו. משה מתיבה יצא בגיל כמה חודשים. התיבה והתיבה, המים והמים, הם ניגודיים, כיוון שמשה יצא מתיבה ולתיבה הוא לא מוכן להיכנס. כשזה תלוי בו, הוא לתיבה לא ייכנס. יש פה מוטיב מאוד ברור של המים והתיבה. 40 יום ו-40 לילה המבול והר סיני, וזה יוביל אותנו עוד מעט להר סיני, כי חז"ל הבינו שיש בהר סיני יסודות של דומים למחי את שמה מתחת השמיים, לא? כפה עליהם ארכיבית, אמר, אתם מקבלים את התורה המותר, אם לאו כותב את תמורתכם, כן? יש איזה פחד עצום של, הנה, הקדוש ברוך הוא בא להרוג את כולנו. זאת ההרגשה שעולה ממעמד הר סיני בתיאור של פרשת יתרו. לכן 40 יום ו-40 לילה זה לא מקרה. 40 יום ו-40 לילה נבול, 40 יום ו-40 לילה מתן תורה. 40 יום ו-40 לילה מתן תורה, הוא משה בהר שמלבל איזה פחד עצום, ואחר כך היה אלמות של משה. אם כן, יש כמובן חרדה גדולה של אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם ראינו עוד ומתנו, כן? יש טעם בהשוואה הזאת של 40 ו-40 לילה, ושוב זה ניגודי. 40 ו-40 לילה המבול זה השמדה, 40 ו-40 לילה של מתן תורה זה לא להעמיד אתכם אלא לתת לכם תורת חיים. בלשון העם, היום הזה ראינו כי נדבר אלוהים את האדם נחל. ואתה למה נמות כי תוכלם? תוך כדי דיבור הם מתהפכים, כן? הם אומרים, אנחנו חיים, אבל עוד רגע אנחנו מתים, אנחנו לא יודעים איך אנחנו חיים. בלשון חכמים קורחה משנתם וחזרה על ידי דל של חיית המתים. זאת הגמרא בשבת. אם כן, יש מקבילה מעניינת בין המבול לבין הר סיני. 40 יום ו-40 לילה. זה דבר שלא יכול להיות מקרה בשום אופן. אנחה את שמה מחי מינה, מצאתי חן בעיניך, מצא חן בעיני השם, שימוש באותם הביטויים. כדי לומר משהו הפוך, משה הוא אב האמין של נוח, אבל הוא מתרב, הוא לא מוכן, ועל זה הוא מתפלל. אם מצאתי חן בעיניך, מחי מינה, הורגי מינה, הרוג, זה מופיע גם בפרשת במדבר, בפרשת המתאבים, אבל לא ניכנס לזה. אם מצאתי חן בעיניך, הורגי מינה, הרוג. כל הגישה של משה הפוכה, וכמובן יש לנו מצוות לבני נוח ויש לנו מצוות למשה לפניי. כל הרעיון לחפש את ההקבלות האלה התחיל אצלי במשהו שידעתי על דרך הרמ"י, שזה תמיד סיפרו, שכשהתורה אומרת על נוח וידון רוחי ואדם לעולם בשגם מרור וצר והוא ימד 120 שנה, היא רומזת למשה, כן? בשגם בית שין ג' מן שין מן ושין מן, יש למשה שין בית מן ושין בית וג' והי בשגם מרור וצר משה והוא ימד 120 שנה, רמז למשה. את זה ידעתי לפני שידעתי כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, כי יותר קל אצלנו לדעת רמזים מאשר לקרוא מה שכתוב. אז תמיד קצת יותר קשה לקרוא מה כתוב. אז את הרמז הזה אני זוכר שמעתי בגיל צעיר, וזה מאוד משך אותי. מה, התורה בפרשת נוח רומזת למשה, איזה יופי, 120 שנה וימיו של משה ושגם הוא נצר, נפלא ונפלא. ורק אחרי זה, כשהייתי כבר מודרד רמזים, סוג כזה של רמזים, התחלתי לגלות שכל הפרשה מלאה, פשוט כל הפרשה מלאה, ומה שאני נתתי לכם עכשיו זה עוד לא הכל. ולעבור פשוט את כל הפרשה ולהתחיל לראות ולהתאמן, יש שם שורה ארוכה של הקבלות בין נוח לבין משה, ואין ספק שהדבר מכוון. עכשיו בואו נעשה צעד נוסף, ונאמר שעכשיו אולי יש לנו הסבר, כמו שהרב מאיר לקודם, את ההקבלה הניגודית בין נוח לאברהם. כי הראשון שעומד ואומר אני לא מסכים לגזירת השמדה, ואברהם, השם גוזר על סדום ועמורה גזירת השמדה, נכון? אחיתה באה אל היסור, קלה, המילה קלה, אם לא ידע, גם פה יש מקבילות. ויגש אברהם ויאמר, אף תחפה צדיקים רשע, נכון? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תשפה ולא תשפה למקור, למען 50 צדיקים אשר בגבול בה, חלילה לך, מי עשות את הדבר הזה, אני צדיק עם רשע, היה חצדיק הרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ המשפט. אברהם אומר שני דברים, נכון? שתי טענות. טענה א', על צד הדין, הוא אומר, לא יכול להיות להעמיד צדיק עם רשע. זה לא משפט, ואתה ציווית אותנו שנקים בארץ צדקה ומשפט, אז איך נצווה אנשים על דרך השם לעשות צדקה ומשפט כאשר שופט כל הארץ המשפט, חס ושם. והטענה השנייה היא שאפילו הרשעים יש כאן להציל אותם למען צדיקים, אם יש 50 צדיקים, איך הייתם אומרים את זה בלשונכם? אם יש 50 צדיקים, למה יש היגיון להקריב את הרשעים? קרוב לרבות, ולאט לאט הם יעשו מאמץ וישנו את פני העיר. אם זה 50 צדיקים, 40, 30, 20 או 10. פחות מזה, מה פחות מזה? מה פחות מ-10? הם יחידים. פחות מ-10 הם יחידים ואין להם כוח של ציבור. דרך אגב, המקור הכי פשוט ל-10 של מניין, נכון? מפורש בתורה. למה צריך ללמוד את זה ככה מההסתרה של המרגלים וללמוד ככה? למה ללמוד בצורה כזאת ששלמוד צורה ישרה ופשוטה, עשרה צדיקים הצלינית? זה בסדריים עכשיו. אני חושב ככה, שאילו היינו לומדים את מניין מעשרת צדיקים, שזה כל ילד יודע שעשרת צדיקים מתאימים.
רק צדיקים היו נספרים.
אז רק צדיקים היו נספרים במניין. כל פעם שהיו מתחילים לספר מניין, היו מתחילים להגיד, רגע, זה צריך את כל מיני הדור, וצריך את החכם הזה, וצריך את הצדיק ההוא. לכן, בא הלימוד ההלכתי המעניין הזה, מהעשרת המרגלים,
שרשעים,
זאת אומרת, ולא תגיד, תתחילו לעשות חשבון לפני נכנסת למניין. זה, ככה אני מבין את זה, אבל זאת אומרת, הרי כל אחד יודע את הצדיקים הצלינים. זה לא צריך את הגמרא. זה באמת מבין קרי בירה. אם כן, אברהם אומר שתי טענות, אי אפשר שני צדיקים רשע, ואולי ראוי להציל את העיר למען 50 הצדיקים, כי הם יעשו, הם לאט לאט ישנו את העיר, לפחות 10 יכולים לשנות את המציאות, יש להם כוח של ציבור, ואלה הטענות של אברהם, והוא לא נרתע מלהגיד חליל עליך. דברים קשים. אם כן, יש הבדל גדול מאוד בין אברהם לבין נוח, שנוח שותק ומקבל את הדין ונכנס לתיבה ומציל את עצמו, ובזה בעצם חותם את דין העולם כולו. ואברהם לא מסכים, ומשה ממשיך בדרך אברהם אבל מסרב להצעת נוח. זאת אומרת, לא רק שמשה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תהיה נוח של בני ישראל. ומשה אומר, אם מצאתי חן בעיניך, אם אתה לא סולח להם לכן הנה, אם מצאתי חן בעיניך זה רק אני ועמך, רק ימך הגויר, לא רוצה בשבילי. זאת אומרת, משה הוא אנטי נוח. אבל הדרך של להתווכח ולהתפלל, כשאברהם מתפלל, מה השורש של מתפלל? שורש, שורש עברי. פל למד למד. נכון? מה עוד בא מהשורש הזה? פלילי? פלילים? מה זה פלילים? משפט. להתפלל ולהתדיין. וגם במשמעות של להתדיין, אברהם לא נופל על פניו ואומר תחנון. וקודם אומר חליל עליו, הוא אומר השופט כל העבר את המשפט, יש לו ויכוח, הוא מתדיין עם הקדוש ברוך הוא. אחרי הדין, דרך אגב, הוא נופל על פניו ואומר תחנון. אתם יודעים? קודם הוא אמר חליל עליו, השופט כל העבר את המשפט. ואז השם אמר לו, הוא נמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. הוא מקבל לא רק את הטענה הראשונה שלך, שלא חפים מפשע להרוג, אלא גם את השנייה. להציל גם את הרשעים משל הצדיקים. ואז אברהם מבין שאין שם. הוא מבין שאין שם. ואז הוא מתחיל להתחנן. אולי זה שאמרתי 50, אמרתי 50, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. כשהוא מתחנן, הוא לא אומר חליל עליו. כל הסגנון משתנה, אנוכי עפר ואפר, הנה נעולתי לדבר. ופשוט יש לכם דגל ברור של תפילה, ואחרי זה תחנונים. התחנונים זה לא התפילה, זה אחרי התפילה. קודם יש תפילה. בתפילה אנחנו אומרים קבץ גלויותינו, נפתחת, השיבה שפתנו כבראשונה, ובני ירושלים, ריבונו של עולם, נפתחת. זה לא רק בקשות. אחרי זה אנחנו נופלים אפיים ואומרים רחום וחזור, עווננו, עוונו בנו, אנחנו מראי עוון, כמה לרחמים אחרי מה. זה לא אותו סגנון, זה לא אותו טון. אצל אברהם כבר רואים את שני הדברים. תפילה, אין לתחנונות. אם כן, אברהם מציג כיוון אחר משל נוח. אברהם לא מוכן לשתוק. ולא על עצמו, לא על עצמו, כשהייתה גזירה על אברהם עצמו, אברהם שתק. מה זה, מה אני מתכוון? לעקידה. והקדוש ברוך הוא גזר על אברהם בניסיון, נראה על עצמו שלך, על סתום הוא מתכוון. זאת אומרת, אברהם פותח דרך הפוכה מזו של נוח. עכשיו יש לי המדרש. המדרש מה אומר? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים מתהלך נוח. יש דורשים אותו לשבח, יש דורשים אותו לגנאי. אלה שדורשים אותו לגנאי אומרים אבל בדור של אברהם לא היה נחשב כלום. וחשוב לציין כאן שאברהם לא נקרא בתורה צדיק. בניגוד למה שאוהבים ללמד, שנוח היה צדיק ואברהם היה סופר צדיק. כן? לא כתוב. לא כתוב ויהי אברהם צדיק תמים יראה אלוהים ומתהלך לפני השם כל הימים. לא כתוב. מה כן כתוב? כתוב בסוף לפרטה יראת כי יראה אלוהים מעדה, אבל לפני זה בבחירה קודם כל לא כתוב. כשהשם שולח אותו אומר לו לך לך לא כתוב כלום. גם לא שהוא שבר צלמים בבית פרח אביב, לא כתוב שום דבר. כתוב, כי ידע, כי... בפרק הכנסת האורחים, שרואים את אברהם הכנסת האורחים, כתוב, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. איך היה יכול להיות כתוב? זה לא כתוב. כי ידעתי, יען אשר היה אברהם, איש צדיק תמיד, נראה אלוהים ומתהלך לפניו כל הים. אני עוד פעם אומר את המשפט הזה, שלא כתוב, ותגידו לי על מי, מה שכתוב, מה שכתוב. כי ידעתי, יען אשר היה אברהם, איש צדיק תמיד, נראה אלוהים ומתהלך לפניו כל הים. משהו דומה כתוב על מישהו, כן? נגדו דבר כזה? מה? למדו דבר כזה? איוב, נכון? כתוב על איוב דבר כזה? אתם לא יודעים, תפתחו התחלת איוב, יש כתוב אחרי איוב. מה כתוב על איוב? כן, כאן מצאו, מצאת, כן, יפה. מי קורא? התחלת איוב. בהתחלה. נו? מי קורא? מי תקראו? בכל רם
הבא. איש היה בארץ יוד איור שמו, והיה והאיש עבור תם וישר, יראה אלוהים ושר מרע.
מספיק. והיה האיש עבור תם וישר, ויראה אלוהים ושר מרע. חכמים מתווכחים בגמרא אם זה יותר ממה שכתוב בפרשה. נכון? כתוב על האיש ההוא. ומה קרה לאיש ההוא? ייסורים גדולים. אבל לפני כן נקרא את המשך.
יעבדו לו שבעה בנים ושלוש בנות, והיא מבניהו שבעה אלפי קיצון ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות תמר ברכה וחמש מאות תמונות ועבודה רבה מאוד, והיא האיש הרוג גדול מכל בני הקדם.
הלאה, עוד קצת.
והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו לשלושת אחתיהם לאכול ולשתות עמהם. והיא כי הקיפו ימי המשתה, נשלח איוב ויקדשם והשקיע בבוקר, והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חצו בניי ובכו אלהים יובבם, ככה יעשה איוב כל הימים.
איוב דואג למשפחה שלו, ולשתו, ולשתם וישר, באמת, אולי חצו בניי ובכו אלהים יובבם, ונחו לשתה, מי יודע, אולי היה שם חטא, נקריב עולות מספר כולם, כל פעם שהיה נגמר הסבב של ימי המשתה, ככה יעשו איוב כל היום. עכשיו, אני לא ממציא את מה שאני אומר עכשיו, ואני יודע שזה משהו חריף מאוד. יש צדיקים שדואגים לעצמם ולמשפחה שלהם, והם באמת צדיקים, ואפשר לומר עליהם צדיק תמים היה בדורותיו, אותם וישר ויראה אלוהים ושר מרע. העולם יכול לצבוע במודל, יש טבע, הארץ, כל מה שיש בארץ, זה לא עסק שלי. אני, יש לי המשפחה שלי, אני והמשפחה שלי והילדים שלי, אנחנו הטבע שלנו, מספיק שאחרים ידאגו לך. רואים את זה בנוח ורואים את זה באיוב. אני לא המצאתי, אפילו לא הרב סולובייצ'יק, הגדול של הרב מאיר, ש שאומר את זה בכל דוד עושה, אפילו אולי נפיע את זה, וחזקל הנביא נפיע את זה. אולי נפיע, השם אמר, וחזקל בפרק יוזדל. וחזקל. איזה דברים קשים יש לי חזקל, קצת נפחיד ללמוד לחזקל, לומדים לחזקל? לא, 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 זה קשה מדי.
חיים השמחים.
חיים השמחים בחזקל לומדים. יחזקאל פרק י"ד, התחלת תפתחו אני אקרא, יחזקאל י"ד, יחזקאל פרק י"ד, פסוק פסוק י"ב. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, ארץ כי דחתה לי למעול מעל בהשם, למעול מעל, ונתתי ידי עליה, ושברתי לה מטה לחם, והשלחתי והרעה, והכרתי ממנה אדם ובהמה, והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב. אני עושה עכשיו את השאלה מי זה דניאל של יחזקאל. נוח, דניאל ואיוב. נוח ואיוב כתוב כאן. המה בצדקתם ינצלו נפשם מאומסם. לוח היה ראה האוויר בארץ ושקלטה והייתה שממה מבלי עובר מפני החיה, שלושת האנשים האלה בתוכה חי אני מאומסם, עם בנים ועם בנות יפילו. הם הלבדם ינצלו והארץ תהיה שממה. זה חוזר ארבע פעמים פה. הצדיקים שיהיו בארץ, אם הם ידאגו לעצמם כמו נוח קריאות, השם לא יציל את הארץ. הצדיקים יצילו את עצמם. יש לצדיקים תגבות והם יצילו את עצמם. העולם יש ממה. זאת אומרת, יחזקאל אומר משהו מאוד חריף נגד סוג של צדיקים שדואגים לעצמם. והם צדיקים, לא חביל לשוני אומר עליהם שם ושם, הם צדיקים, אבל משהו הוא בעייתי, הם דואגים על עצמם, הם חיים בתוך העולם הצדיק שלהם. אברהם הוא לא כזה, אברהם הוא לא כזה, הוא לא צדיק, הוא נביא. על אברהם נאמר שהוא נביא. איפה נאמר שהוא נביא? נכון, השם אשת האיש כי נביא הוא. ומה כתוב שם אחרי זה? מה עושה נביא? מתפלל בעדך וחיה. נביא מתפלל על מישהו אחר, אפילו אם הוא פגע בו. אני אומר לך לקחת את אשתו. הנביא מתפלל בעדו. הנביא מתפלל על הדור, הוא לוקח אחריות על העולם, הוא לא נכנס בתוך עצמו. זה ההבדל בין נוח לאברהם, וזה ההבדל בין נוח למשה. זאת אומרת, התורה בנויה על רעיון אחר מהרעיון של נוח. נוח מייסד את הצדיקות שיש בעולם צדיקות, והיא יפה והיא חשובה והיא בעלת ערך, אבל היא טובה לאנשים שסוגרים את עצמם בתוך העולם שלהם, בתוך הטבעות שלהם, והעולם יכול ללכת לרזל חס ושלום. יש אנשים שמוסרים את נפשם על הכלל, על הציבור, על הארץ, על העולם, על העם, והם לא מוכנים. והם תלמידי אברהם ומשה הנביאים, שלא כתוב עליהם שהיו צדיקים תמימים וישרים ותיאורים כאלה, אלא כי ידעתי למען אשר יצווה. תחליט, לא סיבה. למען העתיד, הוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לסוף דקה ומשפט. הוא מוביל כיוון אחר. ההשוואה הזאת שהתורה עושה אם כן בין נוח לאברהם מתבטאת אצל יחזקאל בהשוואה בנוח לאיוב. חלקל עושה קו שוויון בנוח לאיוב, ספר בראשית עושה השוואה ניגודית בין נוח לאברהם, נוח ואברהם שונים, ספר שמות ספר במדבר וספר דברים עושה את ההשוואה הניגודית בין נוח למשה. אתם רואים מה אנחנו מקבלים, נוח ואיוב הם הדמויות, יש עוד ומלך, ומלך גם כן אומר הגוי גם צדיק טהור על עצמו. אברהם אומר את זה על שמו, שאברהם נשלח לעקידה הוא לא פספס, על עצמו הוא לא מתפלל, על האחרים, על העולם, כן. והקו שהתורה מציבה זה הכיוון, ויש הרבה מאוד ללמוד מזה. שמעתי בשנים רבות ראש ישיבה חשוב בישראל כבר נפטר, אז גם הזכיר את שמו זכר צדיקים לברכה, אבל לא הסכמתי עם מה שאמר. אמר, יש היום מבול בעולם, הכוונה התבוללות, התבוללות, חילוניות, מתירנות, יצרים, כל מיני יצרות מספק. יש מבול בעולם והישיבות הן תיבת נוח. אמרתי, אנחנו בני אברהם ובני נוח. אחד. שתיים, מי מבטיח לו שהשם יסגור עליו את המכסה של התיבה? השם סגר על נוח את מכסה התיבה. אם לא היה סוגרים מכסה התיבה, לא היה מורים כלום. מאיפה הביטחון שהשם סוגר עליכם את מכסה התיבה הזה? כשאתם רוצים להימלט לאיזה תיבה, בניתי לישיבה ושם יהיה מקלט ושם תימלטו ושם המים לא יבואו. לא יודע מאיפה ההבטחה הזאת. לא רוצה להיות מנוח, רוצה להיות בן לאברהם, ללכת בדרך אברהם ובדרך משה, וזה מה שהתורה מטרה לנו ואומר, אפילו אם יש מבול בעולם, אין בהשאלה כמובן, לא להיות מבול לשחות הארץ, אבל יש צרות בעולם, צריך לראות מה תפקידנו לעשות למען הציבור, למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, מדינת ישראל, למען העולם. יש הרבה מאוד דברים לעשות, וכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מה אנחנו עושים עם זה בשביל ישועת הכלל, לא רק בשביל עצמנו. והסתכלות אחרת, וזה אני חושב זה שווה חשוב, זה חשוב לחינוך תורני, זה חשוב לחינוך של מידות. נדמה לי שזה בא לידי ביטוי גם בזה שבנים ובנות רבים מפה באים ללמוד בארץ ישראל. אני חושב שהם עושים טוב מאוד גם של עצמם, אבל אני חושב שהדבר היותר חשוב הוא שהם לא נכנעים לאמירה הזאת ששמעתי רק הבוקר. עזוב, מפחיד שם, מסוכן שם, מה בדיוק לעשות שם, דברים כאלה. נכון, שמעת, אני שמעתי ממך, אתה שמעת את זה הבוקר. אז יש מחשבות כאלה, וצריך כמובן לפעול נגד המחשבות האלה. וזה אולי משפט, איזה משפט כללי על המצב. נכון, טוב, רבים לשאול אותי, מה אתה אומר על המצב? אז אני אומר על המצב שהאויבים שלנו סופרים אותנו ראש בראש. זאת אומרת, הם סופרים בדיוק כמה יהודים יש בארץ ישראל וכמה יהיו בה בעוד 25 שנה. הם עושים את החשבון, תדעו לכם. היום הם מדברים על 2027, כמה יהודים, כמה ערבים. וזה התאריך שהם קבעו להם, דרך אגב, 2027. זה 40 שנה למשפטת הראשונה, וככה הם עושים חשבון. אחמד יפין אומר לאנשים שלו, 40 שנה, מ-47 עד 87 היינו חוקים, מ-87 עד 2027, 2027 אנחנו מתעוררים להילחם, ב-2027 הסוף של ישראל. אז הם עושים חשבון, מה הולך להיות ב-2027? כמה יהודים, כמה ערבים, מה יקרה? הם לא בונים למחר בבוקר. מסתכלים, 25 שנה קדימה. בעוד 25 שנה, בעזרת השם, אתם תהיו בערך קצת יותר מ-40. יהיו לכם משפחות, יהיו לכם ילדים. איפה תהיו, איפה יהיו הילדים, מה יהיה הקשר עם עם ישראל, עם ארץ ישראל, עם מדינת ישראל. האם האויבים שלנו צריכים לזכור גם את היהודים שבעולם, בחשבון שלהם? אני אומר לכם שאם הם היו יושבים בעזה ואומרים לעצמם שיש בעולם עוד כמה מיליון יהודים, כמה מיליוני יהודים וגם הם יבואו, אז הם היו יורדים מהעץ היום. הם היו נראים מיידיים. הם היו יודעים שהם לא ינצחו. אבל הם לא חושבים ככה. ואני כן מאמין שצריך לספור בחשבון את כלל העם היהודי. ולא רק את היהודים שעכשיו הם אזרחי מדינה. אני חושב שצריך להביא בחשבון גם אתכם, גם את כלל היהודים בעולם, וזה חשבון אחר לחלוטין. אז זה היה איזה ניסיון להראות איך התורה מציבה את הדמויות של נוח, אברהם ומשה, נוח, משה ואברהם, עם איזושהי השלכה למציאות שאנחנו נמצאים בה.